פסח שני, ועניינו של פסח שני זה שאין ייאוש בעולם. יש את הפתגם הברסלבי על אין ייאוש, ויש את הפתגם החבדי. בנוסח החבדי זה אין אבוד. אין אבוד בעולם. אומרים את זה ביידיש, נישט פרפלן. אין אבוד. והמשפט הברסלבי אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. בכל אופן, מה היה מיוחד בו בפסח שני? שהיו אנשים שהיו טמאים בדרך ולא יכלו לעשות את הפסח. הם באו למשה והם אמרו לו שהם גם רוצים לעשות את הפסח. אז משה אומר, אני לא יודע מה לעשות באמת בסיטואציה כזו, נשאל את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הם היו טמאים. טמאים. ממה הם היו טמאים? אומרים חז"ל שהם עסקו בקבורתו של יוסף. הדבר העיקרי, יש בן אדם שמשלים עם מצבו, להשלים עם המצב, דהיינו לקבל אותו ולא להיאבק בו, זה ברכה גדולה. בסיטואציות מסוימות. אבל יש פעמים שדווקא מתעוררת בנו השראה ואנחנו לא משלימים עם החיסרון. במקום שאדם לא משלים עם החיסרון, זה מתוך הבנה שהוא מרגיש שיש לו אפשרות לשנות. אני נזכר שבתפילה המפורסמת של תוכנית 12 הצעדים לגמילה ממיני דברים, אז יש שם תפילת השלווה. מכירים את תפילת השלווה? זה מהם, לי תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, ואת האומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי, ואת היכולת להבחין ביניהם. אז זה בדיוק העניין, שפעמים הלימוד, גם של ימימה ועוד, מדבר על כך שהעבודה שלנו זה לקבל את מה שקורה. ימימה הייתה אומרת שלקבל זה לא להיאבק. לא להיאבק. ויש פעמים שאנחנו מזהים דווקא מתי שבהחלט אפשר לשנות. על הרבה פעמים כשיש לנו את ערבוב הדעת, ערבוב הדעת זה ההפך מיישוב הדעת. אז אנחנו מנסים לשנות את מה שאי אפשר לשנות, ומתייאשים דווקא במקומות שבהם אנחנו יכולים לראות ברכה רבה ושינוי. ובאמת אחד המקומות שיש לנו את האפשרות לגרום לאחרים להשתנות, זה דבר מעניין. אי אפשר לגרום למישהו אחר להשתנות. אני כן יכול לגרום לי להשתנות. וכשאני משתנה, אז אני מפעיל תדר של שינוי בעולם, והתדר הזה מאיר גם על הזולת. כל עוד אני נותן תוכחה לזולת בשביל שישתנה, זה לא פועל עליו. כתוב על אהרון הכהן שאחרי שהנשיאים נתנו כל אחד נתן את כל נשיא מהשבטים נתן את מתנותיו למשכן המתחדש, אז אהרון חלשה דעתו ובמה הוא יעסוק, מה הוא יוכל לתת. הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא יוכל להדליק ולהיטיב את הנרות. הנוסח הזה מופיע במדרש, להדליק ולהיטיב את הנרות. כשבאמת הסדר ההגיוני שבאים להדליק את המנורה, קודם להיטיב, להיטיב זה הכוונה היא לנקות את השאריות של השמן והפתילות מיום האתמול, ואחר כך לשים את הפתילה החדשה והשמן החדש ולהדליק. במקום זה הנוסח שמופיע במדרש זה להדליק ולהיטיב. אז בחסידות היו אומרים שבאמת התיקון האמיתי זה קודם כל לגרום לזולת להדליק אותו. להדליק אותו, הכוונה היא לחבר אותו מחדש אל הטוב שבו, אל המשאבים החבויים וגם הקבועים שבו. אז שבן אדם מתעורר לחיים, שהדלקנו אותו, אם כי היום המילה להדליק מישהו משמשת בסלנג גם להדליק אותו במובן שלילי. אחד אומר לי, בוא תראה איך אני מדליק אותו. כאילו, בוא תראה איך אני אומר לו משפטים כאילו שמוצאים אותו משלוותו. אז אנחנו מתייחסים ללהדליק במובן החיובי, שלהדליק את הבן אדם זה בעצם להפגיש אותו עם האיכויות הנפלאות שיש בתוכו. יש מי שמנסה לעורר את הזולת דרך ביקורת, ביקורת מביאה לנצחנות, ביקורת מביאה להתעוררות האגו. אם האגו מתעורר, אז עם אלה יש גם נצחנות, מידת הניצחון. מידת הניצחון זה מידה שלא סובלת את האמת, כי בן אדם מרגיש מאוים, ואז במקום לקבל את מה שנאמר לו מהזולת כמתנה, כהנחיה להתפתחות, האיום שלו גורם לו לא לשמוע את מה שקורה, ואז מתעוררת הנצחנות, והנצחנות גורמת לדחות את הקשר או את האפשרות של ההפריה הדדית. הנצחנות גורמת, מונעת את האפשרות שהקשר באמת יוביל לקשר. היום השגחה פרטית קראתי מכתב של הרבי מלובביץ'. יש בחוברת החבדית השבועית שנקראת דבר מלכות, שמביאים שם כל שבוע את פרשת השבוע ועוד דברים. אז עמודים ריקים, דהיינו שמסתדר שם לפי העימוד, הם מכניסים איגרות של הרבי, לא באופן קבוע. אז אחד כותב לרבי איגרת באיזשהו נושא בקהילה שלו שהיה צריך לתקן, אז הרבי אומר לו שלא התייאש מלפעול שינוי לטובה בקרב בני הקהילה בעניין המדובר, אבל הוא אומר לו, בבקשה תיזהר מלהיכנס לזה במידת הניצחון. מידת הניצחון זה הכוונה, מה שאנחנו קוראים להתנצח, כי רבים חללים הפילה. הביטוי הזה ממש תפס אותי. הרבה פעמים יש לי מחברת מיוחדת, כשאני קורא דברים שנוגעים בליבי, אני מעתיק אותם למחברת. אמרתי את המשפט הזה, אני אעתיק. תיזהר ממידת הניצחון, כי רבים חללים הפילה. הרבי בעצם אומר לו, מה זה רבים חללים הפילה? גם אנשים מעוגנים וישרי דרך, אם הדלקנו אותם, עכשיו זה להשתמש בביטוי להדליק אותם, במובן שעוררנו אצלהם את האגו, את הנפרדות, את האיום, אז לא רק שלא פעלנו עליהם לטובה, בן אדם בגלל מידת הניצחון יכול לעשות ממש הפך מהערכים שלו, הפך מהאמת. מידת הניצחון אינה סובלת את האמת. זה ככה בהשגחה פרטית שראיתי היום. תיזהר, הוא אומר לאותו אחד שמבקש לעשות שינוי בקהילתו, ממידת הניצחון. ואיזה תבונה, איזה רגישות צריך שבאים לנסות לעורר מישהו על העניין שלו, ושזה לא יתעורר אצלו הניצחון. בכלל הבעל שם טוב אומר, כשרואים איזשהו פגם על הזולת, אז זו הזדמנות לעבוד על זה בתוכי. וכשאני עובד על זה בתוכי, אז זה גם מאפשר אחרי זה לזולת בעצם לחוות, הוא רואה את השינוי שעובר עליי. ומשהו בו מתעורר גם כן לעניין הזה. הזכרנו פעם באחד השיעורים שיש טקסט מהבעל שם טוב וטקסט מרבי נחמן, שנראים לכאורה סותרים. הבעל שם טוב הקדוש אומר, כשאדם רואה פגם אצל הזולת, ידע שהפגם הזה אצלו בעצמו. והוא בעצם צריך לעבוד על זה. אם כי אני מראש אומר, יש הערת הסתייגות. כשאני רואה פגם אצל הזולת שמפעיל אותי רגשית. לא כל פגם שאני רואה את הזולת, כי אז אנחנו, ברוך השם, שלנו עבודה ללא סוף. אבל זה שאני אומר שאני רואה משהו אצל הזולת שמפעיל אותי, דהיינו שמוציא אותי משלוותי, אז ברור שזה נוגע בי באופן מיוחד. אז ההנחיה הזו היא מאוד עוזרת להשתמש בטקסט הזה של הבעל שם טוב, קודם כל זה מצמצם את את המקרים שבהם אני רואה בזה הנחיה לעבודה אישית פנימית. יש הרבה אנשים שאנחנו רואים בהם פגמים, אבל מעט מאוד מהם ממש מפעילים אותנו, זאת אומרת שההתנהלות שלהם, שוב נשתמש, מדליקה אותנו. היום אנחנו בערב מדליק כהכנות והדלקה של ל"ג בעומר. ובאמת אחד הדברים גם שקורים בין בני זוג, לעתים השיעור שלנו עוסק בעניין הזה, בני זוג לפעמים החשק להיכרות הוא כתוצאה משנדלקו זה על זה, והחשק להיפרדות הוא כתוצאה שהדליקו זה את זה. הדליקו זה את זה, זאת אומרת שמצליחים להפעיל אצלהם עניינים, שזה כביכול ההתנהלות של הזולת בלתי נסבלת עבורם. ובנקודה הזו אומר הבעל שם טוב, שאתה רואה גם אצל הזולת, תדע לך שזה אצלך. יש משנה שאומרת, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. שם נאמר על הכהן שכל כהן יכול להבחן מישהו שהיה לו צרת, ולהבחן האם זה צרת לפי התורה או לא. אבל את הנגעים של עצמו הוא לא יכול להבחן. זה צריך מישהו מבחוץ שיאבחן אותו. החסידים היו קוראים את המשנה הזו, כל נגעים שאדם רואה חוץ, דהיינו כל הפגמים שאני רואה אצל בחוץ, הכוונה אצל אחרים, מנגעי עצמו. אז התוספת, זה הכוונה היא מהפגמים שבתוכו, הוא רואה את זה אצל הזולת, ולפני ששמעתי את ההערה הזו, כמדומני ששמעתי אותה מהרב יובל השוב כהן, דווקא גם בשם הרבי מלובביץ', זה התוספת הזו, שהכוונה היא לפגמים שמפעילים אותי, כי אחרת באמת לכאורה זה אינסופי, אבל זה הרבה יותר מצמצם את האפשרויות, אני מתעסק רק עם הדברים שנוגעים בי באופן אישי. עכשיו, כותב רבי נחמן, כמדומני שזה בתורה כ"ב בליקוטי מוהר"ן, אז שם רבי נחמן אומר שבן אדם צריך לזכך את פניו, שהן כל כך יהיו מזוכחות, עד שמי שיראה את פניו, אז הוא יראה את הנגעים שלו כמו במראה. ואז יהיה לו התעוררות לתקן את דרכיו. אז רבי נחמן מצביע על טכניקה אחרת, שבן אדם עובד על עצמו, ממש מתקן את עצמו, ואז הוא כל כך זך, הוא כל כך מאיר, וכשמישהו מסתכל עליו, אז מיד הוא קולט מה מצבו שלו, בלי, הכוונה היא, בלי תוכחה ובלי מוסר. שזה דבר מאוד מיוחד. אז אפשר לומר שהדברים הללו קשורים אחד לשני. עכשיו, הקטע הזה של לחפש מקור בטקסט הכתוב בשידור חי, זאת אומרת שגם לנסות לחפש את הקטע שאני מעוניין בו וגם להסיק את השומעים, זו פעילות קצת מורכבת. כשזה הולך מהר, אז אני לא משתף את האנשים בחוויה שאני עובר תוך כדי, אבל אם זה יותר מכמה שניות, אז זה כבר יותר מורכב. בינתיים לא מצאתי, אבל בכל אופן זה נשמע אמין, כן? שרבי נחמן אומר שבן אדם צריך כל כך לזכך את עצמו עד שמי שיסתכל עליו יוכל לראות את עצמו כמו במראה. ואז הוא יראה עד כמה הוא לא מתוקן. וממילא, כשבן אדם רואה את עצמו במראה, הרבה יותר יש לו חשק לעבוד על עצמו כי הוא לא שמע מוסר ויותר מזה. אני דווקא רוצה להציג את הסתירה, כי הכנתי להגיד איך שזה לא סותר. זה ככה. תודה לך שאת כבר קולטת את המהלך מראש. היא אמרה שזה לא סותר. באמת זה בסוף לא סותר, אבל אם ישר על ההתחלה נגיד שזה לא סותר, זה לוקח לנו 10 דקות מהשיעור. זה תמיד... מצד אחד, שיושבים בשיעור אנשים בעלי תפיסה מהירה, זה ברכה גדולה. שיש עם מי לדבר, ברוך השם שזה כולם פה. אבל אין להקדים את המאוחר. אז הבעל שם טוב אומר שבעצם אני רואה פגמים אצל הזולת, זה לא רק זה. לפי הבעל שם טוב ובהרחבה של הרבי מלובביץ', זה לא סתם, זה בהשגחה פרטית, שנפגשתי עם אותו עניין לתועלתי. זה הרבה יותר מאשר ללמוד מוסר מן החוץ. זה ממש להאמין שאני מקבל חונכות אישית מהקדוש ברוך הוא לעבוד על נושא מסוים. כל פעם שאני שומע או נתקל בדבר שמפעיל אותי. ואז הזולת זה לא העניין. כי גם אמרנו, כשמאירים לזולת, הוא נכנס למגננה. כשהוא נכנס למגננה, לא רק שהוא לא ייקח את דברינו, אלא תפעל אצלו מידת הניצחון, ועוד אם הוא היה יכול להשתנות באותו עניין, יש סיכוי שבגלל הביקורת שלנו, עוד הרחקנו את הזמן שלו מלפעול על אותו עניין. אני... אני לא יודע אם בכלל לא להתייחס לזולת, כל אחד לפי הבנתו, כרגע אנחנו יותר בתיאוריה ופחות בפרקטיקה. בפרקטיקה כל אחד יעשה את השיקול. אבל קודם כל כרעיון רוחני, שמה שקורה בזולת זה בעצם הזדמנות עבורי לתיקון. וזה שראיתי את מה, את אותו פגם בו, זה מתנה. מתנה מהקדוש ברוך הוא לעבוד בו. על אותו עניין. ולא רק זה, אלא לראות את זה כסיבה להודעה. מי שמנהל יומן תודות, יש הרבה אנשים שרושמים כל יום רשימות של, או בהתבודדות, אומרים כל יום, תודה על הדברים המבורכים שקרו להם באותו יום. זה דבר שהוא מאוד מבורך. זה מופיע בהמון שיטות וסדנאות להתפתחות היכולת הזו להיות בהכרת הטוב. הרב ארוש מספר בספרו שהזכרתי פה שנקרא בגן הניסים, שמרחיב על עניין של הכרת התודה, שהיה בחור בניו יורק שקרא את הרעיונות שלו של הרב ארוש בעניין והדפיס כמין חוברת שיש שם מקום ל-100 תודות ביום. כל יום לכתוב... אבל זה התמסרות, סוג של מדיטציה. 100 תודות, זה תרגול, זה לא על הדרך. כמו שבן אדם יושב לשעה מדיטציה או 40 דקות, או לשעה התבודדות, אז לפעמים יש אנשים שלוקחים את זה לתרגול, 100 תודות ביום. זה לא דבר של מה בכך. אבל זה נפלא מאוד. בכל אופן, מי שיאמץ את זה וגם יכתוב 10 תודות ליום, או פחות מזה, או יאמר אותה לפני השינה לריבונו של עולם, אז אפשר גם להוסיף מי עצבן אותי היום. או מה עצבן אותי היום. כי לפעמים מה עצבן אותי זה יותר לימוד מאשר מי. כי מי עצבן עוד לא נותן לי את המידע מה הלימוד שהיה. מה עצבן זה כבר הזדמנות לעבוד על אותו עניין. במיוחד שאנחנו יכולים לראות דברים שחוזרים על עצמם. יש אחד שמפעיל אותו, אותי למשל בבית, אם לא שמים דברים במקום, זה ממש מפעיל אותי, להפעיל זה כוונה אם הוציא אותי משלוותי. אז אני רק נותן לכם את השיתוף האישי, אבל כל אחד יש בזה את העניינים שלו. זה גם הזדמנות לראות בכביש, או בכל מיני מקומות, בתור, בסופר, איזושהי התנהלות שאנחנו רואים, שאנחנו לא אדישים אליה. אנחנו אומרים, איזה חוץ. מיני דברים שכאילו. אז פה הוספתי להזכיר את זה ברשימת התודות. כי זה תודה ריבונו של עולם על החונכות האישית. ותדע לך ריבונו של עולם, אני ער לחונכות הזו. אם אני ער לחונכות האישית, אז היא הולכת ומתפתחת. כשמורה, תחשבו על מאמן טוב, על מורה... חשבתי על הקשר בין הביטוי מנטור למאמן טוב. אז זה ישמע ביטוי כזה מאמן טוב או מאמנטור. זה כמין שנינה כזו, לשלב את הביטוי מנטור עם מאמן טוב. בסדר, הבנת? התקבל? אז איך נקרא לזה, מאמן טוב או מאמן טור? רגע, שאלתי שאלה, מאמן טוב או מאמן טור? מאמן טוב, אבל להגיד את זה ברצף, בלי מאמן טוב. אז בן אדם שיש לו מאמן טוב, והוא רואה, אם בן אדם עובד עם מאמן, והמאמן רואה שהוא לא מתקדם עם המשימות, אז זה סתם, חבל על הכסף, חבל על הזמן, חבל על הפגישות. אבל אם בן אדם באמת שיודע לקדם אחרים, יש לו את המיומנות הזאת, האיכות הזו, והוא רואה גם שהמשימות נעשות, אז ההתקדמות הולכת ומתפתחת. אז אותו דבר, שאני מדווח לריבונו של עולם, המסר נקלט, נעשתה עבודה, אני בהתפתחות, רק זה אומר שמחר השיעור הוא הנושא יהיה יעלה רף. בבקשה, מה רצית, מי רצה לשאול?
כן. אבל נניח באמת בעניין הזה שדברים לא במקום וזה מקפיץ, אז מה זה אומר שגם אצלי זה...
זה אומר שיש לי הזדמנות, את יכולה קודם כל להעיר, בקטע ענייני אם זה שייך, אם זה מתאים, אבל בכל מקרה זה הזדמנות לראות איפה את בנושא הזה צריכה לתקן, וזה תמיד ביחסיות, לא הרי הבלגן שלי דומה לבלגן של ילדי בן השש. הרעיון הוא לחפש את אותו עניין, אבל ששייך לרמה שלי. יש אחד שבשבילו בלגן זה בדקות, או שצריך יצירתיות. והתבוננות לראות איך זה שייך אליי, כי לפעמים במבט ראשון זה בכלל לא קשור אליי. אני, מה זה מסודר? זה שהזולת לא מסודר, זה אפילו אותי, זה אולי מכל מסיבות, אבל אצלי אין בעיה של סדר. ואז אני מתחיל להתבונן איך בכל זאת קשור אליי סדר. אולי סדרי עדיפויות אצלי לקויים, שאני נותן הרבה מקום, נותן קדימות למיותר על פני הטוב. אם היא ממש מדברת על המושג הסדר הנכון, מול הסדר המקובל. הסדר המקובל זה הצורה שבה אנחנו מתנהלים. הסדר הנכון זה היכולת קודם כל לראות את הטוב בכל סיטואציה. זה, אם אני קוראת לזה הסדר הנכון, או אם אני עומד מול איזה אתגר, אז הסדר הנכון זה קודם כל לראות מה שבאפשרותי, או בסוף היום, בסוף סיכום, זה לראות קודם כל מה שעלה בידי יפה והצליח, ורק אחרי זה מה שלא הצליח. אז נתתי דוגמה איך שאני רואה אי סדר בחוץ, ובשלב ראשון אני מבין שהאי סדר הזה לא קשור אליי, בשלב שני אני מפעיל יצירתיות ורואה בכל זאת המושג אי סדר שייך לחיי כמו שהוא שייך. אם אתם שואלים עליי באופן אישי, אז אבל במקרה הזה, האמת צריכה לאמר, זה גם מאיר אצלי את הביקורתיות, וגם את האי סדר. שניהם מתקבלים בברכה. עכשיו, אני מודה לכם על ההתעניינות העירה. זה העניין של הבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב, הנקודה שלו, שאני רואה את הפגם הזה בהשגחה פרטית, שישירות סביר להניח שלא הייתי מתקן אותו, כי לא הייתי רואה אותו. יש דברים שאני פשוט לא יכול לראות, אני יכול לראות אותם רק דרך הזולת, ואז אני מוזמן לעבוד עליהם. אצל רבי נחמן, מה הוא אומר בעצם? אני מתקן את עצמי, כל כך מזדקך, ואז הזולת, כשהוא נפגש בטוב שבי, זה מיד מאיר לו איפה הוא צריך לתקן. זה כמו שאנחנו באים במחיצתם של אנשי מעלה, אז לפעמים ממש מתעורר בנו איזה רצון לתקן את דרכינו. מעצם זה שאנחנו נפגשים באנשי מעלה, המתיים. ככה אומר רבי נחן. עכשיו, באמת זה פעולה משלימה, כי אם אני רואה משהו אצל הזולת שמפעיל אותי, ואני הולך על פי הבעל שם טוב ומתקן את זה בתוכי, ואז ממילא הזולת מתקן את עצמו דרך זה שהוא קיבל השראה, ראה אותי, וממש התעורר בו הרצון להיטיב גם את דרכיו ולהיות במקום המבורך הזה. אז בעצם ראשית העבודה היא על פי הבעל שם טוב, וממילא היא מתפתחת למה שרבי נחמן מתאר, שאני כל כך מזדקך, ואז הזולת שהוא מסתכל עליי, הוא מתעורר לתקן, מעצמו מתעורר לתקן את אותו עניין שראוי. אז זה מהלך שלם ומובנה. מהלך שלושת ימים בנינווה, כתוב שהייתה עיר גדולה, היה צריך ללכת מקצה אל קצה שלושה ימים. נינווה, איך קראו לנביא שבא לנינווה? נינווה אמר, עוד 40 יום, ונינווה נהפך. וזו הייתה עיר גדולה, מהלך שלושה ימים. אז שאלת איזה מהלך? מהלך של שלושה ימים. יום אחד? אני רוצה לומר שמהלך שלושה ימים זה ראשיתה של התמדה, זה שלושה ימים. כל עניין שאני מתחיל איתו, אז העניין הוא לעשות את זה שלושה ימים. מהלך שיקח שלושה ימים, זה נחשב לסמסטר ראשון של התמדה. בכל תחום שהוא יש 3, 40, 120. יש הרבה אנשים שיכולים לעשות שינוי בחייהם ואין להם אפשרות להתמיד בו, או הם לא מודעים לחשיבות הגדולה של ההתמדה. מה שמביא פירות בכל מהלך שאנחנו עושים בחיים זה בשבילך. מה שמביא פירות למהלכים שאנחנו עושים זה ההתמדה. ההתמדה יוצרת כישורים חדשים במוח. ברגע שאני עוזב את העניין החדש שאיתו התחלתי, אז אני חוזר לדפוסים הישנים והמוכרים. אני רוצה לומר עוד משהו על העניין הזה של מידת הניצחון, שהזכרתי את אהרון הכהן, שהוא היה מדליק את הנר, כתוב שאתה מדליק, קיבלת להדליק ולהיטיב. שברגע שאתה מדליק בן אדם באופן החיובי, מה זה להדליק מישהו? זה לחבר אותו אל הטוב שקיים בו ממילא. להדליק מישהו זה ליצור לו את החיבור בתודעה שלו, בין האיכויות שלו לבין התפיסה שלו את עצמו. זה לתת לו את האמון, לחבר אותו אל האמון שהוא טוב. זה העניין של להדליק מישהו. ואז ממילא לאדם יש כוח גם לשפר או לתקן לאחר מעשה, להביט אחורה ולראות את הדברים שהוא זקוק בהם לתיקון. אבל קודם כל, תחזיר לו את החיות. כשנסעתי לאודו ב-97 והתחלנו את הפעילות של הבית היהודי, אז הרב בן ששון אמר לי, תדע לך שאנשים לא צריכים מישהו שיוכיח אותם. היום זה דור שאנשים הם במודעות גדולה לדברים שהם צריכים לתקן. מה שחסר זה הכוח, זה האנרגיה, זה מישהו שיפגיש אותי עם האיכויות שלי ויראה לי את הדרך שהדבר אפשרי. מישהו שיספר לי שחוץ מאשר כל שאני יודע על עצמי, יש גם טוב. זה מישהו שיראה לי את הברכה שיש בי וילמד אותי איך לקשר אותי אל העניין הזה. אז אהרון שהיה מדליק או מיטיב את הנרות, אחרי שאתה מדליק מישהו, יש לו את היכולת להיטיב את דרכיו. זאת אומרת, זה לתקן את מה שצריך לתיקון. קודם כל זה להדליק אותו. איזה כיף זה להדליק מישהו. במובן המבורך, להדליק את הניצוץ שבו, להדליק את הפתילה שבו. וכשהוא דולק, הוא גם אחרי זה יכול להדליק אחרים, וגם יש לו בעצם את הנר שלו, שהוא יכול פתאום לראות כמה דברים מהירים יש סביבו, כמה דברים מבורכים. אז התחלנו עם הדברים, קודם כל של פסח שני, הבאתי איתי גם מצות, יש מנהג בפסח שני לאכול מצה. יש אנשים שנוהגים את זה ביום י' באייר, אבל באמת אני אסביר מה היה בפסח שני כמו בפסח הראשון. בי"ד בניסן בין הארבעים, או בי"ד באייר בין הארבעים, ספטר ניסן, אז שחטו את קורבן הפסח, ובליל תתוו בניסן, או פסח שני שזה ליל תתוו באייר, אז עשו ליל הסדר, מי שלא עשה בפעם הראשונה, ואכלו גם את המצה. ההבדל בין פסח ראשון לשני, שבראשון זה הלילה הזה כולו מצה, פסח שני זה חמץ ומצה מונחים יחדיו. יש מנהג ישראל לאכול מצה, אז אני מזמין פה שמישהו יבוא, מישהי, ולתת לכל אחד חתיכת מצה מיוחדת, לא סתם מתנה, סגולה לשמירה. המצה הזו, אני עכשיו אספר לכם הרבה סגולות עליה. המצה היא מסמלת את ביטול האגו, כי כל מה שאמרנו מקודם, שדיברנו על מידת הניצחון, מה זה מידת הניצחון? שמישהו, תקחי לך, שים, גם מישהו הולך איתו על ידיים, שישים לו מצה על הכיסא. גם מי שרוצה, יש גם דעות שאפשר לקחת ולברך על זה ברכת בורא מזונות. ליטול ידיים, מי שנוהג, אפשר גם על גרגיר. ברכת המזון, זה סוגיה אחרת. לכן, כל מה שתנהגו, יש לו, אין ענייני ללמד אתכם ענייני הלכה, כי אם נספק לכם את המצא בליל פסח שני, ולספר לכם שאין עבוד, אין שום ייאוש בעולם כלל. וזה פסח שני, וגם הזדמנות להזכיר את יוסף הצדיק, כי כך כתוב, תודה רבה. נכון, בזכותו של יוסף הצדיק עשו את פסח שני. יוסף הצדיק המשיך להאמין בטוב שבו גם בזמנים של הסתרה גמורה. הוא לא ויתר על הקשר היומיומי עם ריבונו של עולם, לספר לו את אשר על ליבו, לשתף אותו בכל הליכותיו ובכל מה שעובר עליו. אמרנו מקודם שהדיבור של הזולת יכול להפעיל אצלנו את האגו. ואם מתעורר האגו, מתעוררת מידת הניצחון. ומידת הניצחון, הביטוי הזה של הרבי, רבים חללים הפילה. זה ביטוי שאם הייתם קוראים אותו בתוך האיגרת, שיש בה כמה עשרות שורות, יכול להיות שלא הייתם שמים לב למילים הללו. אותי זה ממש תפס, רבים חללים מפילה. זאת אומרת שבן אדם שהיה מתוקן בהרבה עניינים, אבל מידת הניצחון שהתעוררה בו, עשה לו את חייו. הרבה פעמים גם זוגות שמתגרשים, או אנשי עסקים שנפרדים לא בטוב, באיזשהו שלב הפרידה מפסיקה להיות עניינית, ומתעוררת מידת הניצחון, ואז ההוצאות הכבדות הן הרבה יותר מאשר כל מה שמקווים להשיג בפרידה. אבל במידת הניצחון, לפעמים בן אדם מסכים להשקיע את כל כספו, העיקר שהוא יוכל להינקם, זה הביטוי, יש להתנקם, להינקם מאחר. ולכן זה הזדמנות. ורבי נחמן משתמש בביטוי, אומר שמידת הניצחון אינה סובלת את האמת. אז אם ככה זה הופיע לשלחוננו היום, ואני ככה חוזר על זה כמה פעמים, קודם כל זה נגע בי, על מה אני עושה קלוז-אפ, על מקומות שמן סתם בעבר היו שייכים אליי, או גם ביחסיות היום, כי רבים חללים מפילה, אומר הרבי. יכול להיות שבן אדם זכה להתקדמות בכל כך הרבה נושאים, ובעניין הזה, אנחנו הדליקו תולפים, אי אפשר לדעת למה או למי מגיע שיעור כזה, או הקלטה של השיעור הזה, ולפעמים שיעור של 40 או 50 דקות נועד למשפט אחד. תיזהר ממידת הניצחון, כי רבים חללים מפילה. הכוונה היא כשהיא מתעוררת המידה הזו, כבר קשה לנו לסגת, קשה לנו לעצור את זה. באמת בכל שלב אפשר לסגת ולעצור. ורואים את זה הרבה בציבור הישראלי, שמידת הניצחון פועלת. למה? יש ביורי עומק, יש ביורים שטחיים. אני הרבה פעמים אומר על הרעיונות שבשיעור, שכוחנו בשטחיותנו. יש מי שלהגיד עליו שהוא שטחי, שזה סוג של חיסרון, אבל יש פעמים שהסיטואציה, זה מה שמאפשרת לדבר בשטחיות. רואים את זה בארץ, זה הרבה יותר בולט מאשר באירופה או בארצות הברית, בן אדם שמנסה להיכנס, לצאת מאיזה חנייה, לצאת לכביש, לפעמים זה ממש, אם צופים בזה מהצד, זה ממש מביך. רכב אחרי רכב עוברים, ורואים שבן אדם מנסה להיכנס, לא נותנים לו. כאילו זה, כאילו זה מאבק קיומי עכשיו, שאם אני אצור ו... יש משהו בהכללה, אני אומר, בציבורות הישראלית, שזה כמובן מול יחס שחווינו. זה יכול להיות ב-DNA, מה שאבותינו חוו מהדחייה מאומות העולם שהיו סביבם במזרח אירופה או בארצות ערב, בכל מקום, וזה נכנס בנו העניין הזה. גם הפוליטיקה הישראלית, וזה ממש לא קשור לימין או שמאל, יש בה נצחנות יתרה מאשר במדינות אחרות. העניין הזה של לתת מקום זה לא אומר להסכים עם הזולת. לתת מקום זה משהו אחר, זה... ואם זה נפוץ יותר בציבוריות הישראלית, זה אומר רק שחווינו משהו בנושא הזה, יחס מהאחר או ב-DNA של אבותינו, שחווינו חוויות חזקות של השפלה, של דחייה, של נתינת מקום. היכולת בכביש אגב זה מצוין לתרגל את זה. איפה שיש את ההזדמנות. לפעמים אנחנו לא ערים לזה. רק אחרי שלא נתנו למישהו לעקוף או להשתלב, אנחנו שמים לב לזה. אבל זה הזדמנות בכביש במיוחד לתקן את זה. כי אם דיברתי בהכללה, זה אומר שגם אם יש מאיתנו מי שמתוקן בזה, פחות או יותר עדיין יכול... להעמיק בעניין. עכשיו, פסח שני, בעניין הזה, זה גם, אמרנו שפסח זה פסח, זה לתרגל דיבור מכוון מחדש, כי באמת עיקר היכולת לעורר את הנצחנות בזולת, זה על ידי דיבור לא נכון. אז בהשגחה פרטית, היום אנחנו עם המצה, המצה הזו שאנו אוכלים. המצה היא מסמלת את ביטול האגו. הזכרנו בשיעור הכנה לפסח, שבמצה יש בה הכל, יש בה את האש, ויש בה את המים, ויש בה את האפר, שמשם מגדילה, אבל אין בה את הרוח, שזה התפיחה. הרוח מסמלת את האגו. אז הרמח"ל שואל, בחזרה על שיעור הכנה לפסח, אז הרמח"ל שואל, אם זה כל כך טוב וזה מסמל את ביטול האגו, אז למה שלא כל השנה נאכל מצות? אז אומר, האגו, שזה ביטוי ליצר הרע וליצריות, הוא מאוד נצרך לחיים שלנו. הוא דואג להישרדותנו, והוא דואג גם באופנים מסוימים להתפתחותנו. רק בזה שאנחנו פעם בשבוע בשנה מבטלים אותו, ומזכירים לעצמנו את זה עוד פעם בפסח שני, אז זה אומר שאנחנו מכניסים את האגו לפרופורציות. האגו הוא נצרך לנו, היצריות נצרכת לנו, אבל במידה שלה. ואנחנו מקבלים את הברכה הזאת, ההתעוררות הזו בפסח, שכל השנה נוכל ללכת עם זה. ועוד עניין בפסח, אני חוזר על מה שאמרתי בתחילת הדברים, שהזכרתי את התפילה של ה-12 הצעדים, שזה ממש, יש פעמים שהעבודה הכי גבוהה זה לקבל את המצב ולא להיאבק בו, בדבר שאני באמת מבין שהוא לא ניתן לשינוי. יש פעמים שאני צריך לזהות מה כן ניתן לשינוי ולעשות את מלוא ההשתדלות שיש שינוי. וזה מה שהיה עם אותם אלו שהיו תמאי נפש ורצו לקיים את פסח. אני אומר את זה בהקשר שאני מתעניין בתוכנית 12 הצעדים לאחרונה יותר מכפי הרגיל, ואני עושה גם איזה קורס בנושא. אז חשבתי על העניין שהתוכנית הזו עוסקת באנשים שהגיעו למצבים ממש קשים בחייהם. ואפשר גם באנשים שהגיעו למצב כל כך קשה, שכל כך הרבה תפילות שאפשר להתפלל. על התפילה הבסיסית שאומרים בכל המפגשים שפותחים בתפילת השלווה. תן לי את הכוח, תן לי את השלווה להשלים מה שאי אפשר לשנות, ואת האומץ לשנות את מה שאפשר, ואת היכולת להבחין ביניהם. כביכול זה הדבר הכי קריטי למי שרוצה לקבל החלמה בכל נושא שהוא. זה לדעת לא להתייאש ממה ששייך בו שינוי. מפורש לא להתייאש. ומחורים זה אנשים שרבים אומרים שהוא כבר לא יצא ממנו כלום, הוא כבר לעולם לא יצא מזה. לא להתייאש מה שמצפים, אבל לא להשקיע זמן, או לא, במה שנראה לקבל. לפעמים לקבל זה גם לקבל, את שניהם זה לקבל. זה אותו עניין, זה לא גם וגם. היכולת לקבל את מה שלא ניתן לשינוי, היא נותנת את היכולת, שם מדברים על אומץ, זה ביטוי כזה, שלווה מול אומץ. תן לי את השלווה לקבל את מה, שלווה. את לא להיות בסערה מול הדברים הלא רצויים, שלעת אתה נראים לי שאינם ברי שינוי. שיניתי קצת הנוסח, מה הוספתי עכשיו? לעת אתה. כי זה גם בסדר, רבי משהו, אני לא יודע מה, לעת אתה זה נראה לי לא בר שינוי, תן לי. יכולת לקבל את זה. ואת האומץ לצאת לפעולה איפה שנראה כאפשרי. ולבקש את זה מריבונו של עולם אלי. אפשר להחליף את זה ולהגיד, תתה. העניין הזה. זה פסח שני. יש זמנים שהעניין שלנו לקבל את מה שקורה. כי כל ספר שמות מלא בתלונות על משה, למה אין מים, למה אין אוכל, שמובן מהמקרא ששם השיבוש היה שדווקא היו צריכים לתת אמון לקבל. ובסיפור של פסח שני מובן מהמקרא ששם דווקא היה צריך את לבוא למשה ואומר, מה איתנו? גם אנחנו רוצים את המעלה, את הצוותא, את האור הרוחני שאפשר לקבל ב פסח, לא להשלים עם מה שנראה בר שינוי. לבקש על זה, להתפלל על זה, לעשות צעדים קטנטנים וכן הלאה. לחיים. אני שמעתי שבפסח יש, פסח שני יש מנהג לאכול מצה, אבל מן הסתם זה היה גם טוב אם היה מנהג לשתות 4 כוסות, אבל זה לא ראיתי שכתוב. זה לארבע כוסות.
כן,
תראי, לא באתי לפרשן את המקרא וגם להביא את הדוגמאות שיהיו צמודות זה לזה. זה בהשראה. הרעיון הוא, זה קבוצת אנשים שלא התייאשה מזה שהם יחמיצו את המצווה. ההערות שלכם נכונות, אבל חיפפתי בקישור של הדימויים. תודה. בסדר? חיפפתי בקישור של הדימויים, בשביל יותר להביע את הרעיון. שלראות בעצם מאיזה דברים. תראו, בדרך כלל, אדם שיתייאש מלשנות את מה שאפשר לשנות, אותו אדם ייאבק במה שאי אפשר לשנות. זה אותה אנרגיה שהיא לא מתועלת נכון עם... האנרגיה הזו בכל מקרה היא מופעלת אצלנו, רק בדרך כלל באופן לא נכון. אנחנו מוצאים הרבה אנרגיה בלהיאבק בדברים שהדיוק הוא פשוט לקבל אותם. וממילא אותה אנרגיה שאנחנו נאבקים במקום שהדיוק הוא לקבל את מה שקורה, זו אותה אנרגיה שבעצם הייתה אמורה להיות זמינה במה שנקרא האומץ כדי לשנות. ושם אנחנו כבר לא רואים את מה שאפשר, תודה רבה, מה שאפשר לשנות ולתקן. זה עניין עמוק מאוד, למרות שקודם הכרזנו שכוחנו בשטחיותינו, מותר גם מעת לעת בשיר לומר עניין עמוק מאוד. זה נות לשאול, את מה בחיי אני לא מקבל? את מה בחיי שהיה ראוי לקבל ולהשלים אותו אני עוד לא מקבל? זו שאלה פתוחה, לא למהר עם תשובה לשם. כל שאלה שנועדה לעורר משהו פנימי, תמיד לתת לה להדעד, לתת לה להישמע, אפשר לתלות אותה גם על הקיר, לשאול את השאלה הזאת. לשאול את השאלה. עכשיו, חלק מאותה השגחה שדיברתי על הבעל שם טוב, אז אני גם משתמש בהשגחה הזו על דברים שאני שומע כל יום ופוגש. הבעל שם אומר בהשגחה פרטית, במיוחד דברים שנוגעים לי, תראו, אנחנו פוגשים אין ספור גירויים וטקסטים וכל יום. אבל למדתי להקשיב משהו שנוגע בי או שהגיע אליי באופן מיוחד. אז שיתפתי אותך עם הדיבור הזה של הרבי שהיום קראתי אותו בחוברת דבר מלכות של השבוע. אם אל תשתמש במידת הניצחון כי רבים חללים מפילה. והחזרתיות הזו שוב שוב זה כמו אותה סוגסטיה כזו. זה לא שאני חושד בכם ששכחתם מה שאמרתי. אל תלך בדרך במידת הניצחון, כי רבים חללים מפילה. ועוד דבר שקיבלתי היום, שמקסי חבר יקר, שהוא בלימוד האישי שלו כל יום, כל אחד יש לו את הסדרי לימוד, אז גם בדברים שנוגעים בו ומהירים לו, הוא שולח לי בוואטסאפ. וזה ככה, לא שולח הרבה, אבל דברים ככה, נקודות שאירו לו. אני לכם דוגמה מאותו חבר בשם מקס ששלח לי, לא הרבה, אבל כל אחד זה פנינה כזו, שלפני, בראש חודש אייר, היה היורצייט של רבי מנחם מנדל מויטבסק. והוא קבור בטבריה, זה היה הממשיך של הבעל שם טוב, הוא ירש את המגיד ממזריץ', היה איש קדוש ונפלא. הוא היה כל כך נטול אגו שהיה חותם את המכתבים שלו השפל באמת. אז רב מנדלה, אז יום אחד רב אושר, רב אושר זה צדיק ירושלמי שאני מאוד אוהב את משנתו והגותו, רב אושר פריין, כדאי מאוד לקרוא את הספר אודותיו מי שלא קרא. המחבר קוראים יאיר ויינשטוק, אפשר להשיג ברשת. רב אושר היה לו גם סיפורי מופת, וחסד, הוא היה ממש כמו סיפורי בעל שם טוב. אז היו, רב אושר עמד לנסוע עם קבוצת תלמידים לקבר של רב מנדלה. והרכב התמלא, ואז הגיע איזה חבר ברגע האחרון שראה שכבר אין לו מקום. על אחד החברים ראה שהוא ממש משתוקק לנסוע. החברים שהיו עם רב אושר, זה תלמידים, לאן שהוא היה הולך עם ההילוכים טוב, עצו לנסוע, אבל הוא ממש השתוקק. אז אחד החברים קלט את זה בהצילות נפש, אמר לו, לי יש דרך להגיע, בוא תיסע במקומי, ופינה לו את המקום. ולעשות מזה עניין. ממש הקריב את ה... אז הוא... והם התחלפו, הוא יצא. אז רב אושר אומר, אמר לתלמידים שלו, נאמר לאותו אחד שוויתר על מקורו, קוראים ינקלה לצורך העניין. אז רב אושר אמר להם, אנחנו נוסעים לרב מנדלה, וינקלה כבר עם רב מנדלה. הוא בהקרבה הזו, הוא כבר בייחוד. זה לדוגמה סיפור שמקס, אותו חבר, שלח לי לוואטסאפ. הוא קרא, זה נגע בו, אז היום הוא שלח לי, יש מאמר חז"ל שאומר, תעשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. הרעיון הפשוט, שתעשה שבתך חול, כוונה היא שאם בן אדם הוא מעוט יכולת, שלא יקנה מעדנים או מאכלים יקרים כראוי לכבוד שבת. אם בשביל זה הוא צריך לקחת הלוואה. חשוב לציין, שנפסק להלכה שבוודאי מותר לקחת הלוואה שהיא מאוזנת. אנחנו כל הזמן לוקחים הלוואות, או כל אוברדרפט זה הלוואה. שאנחנו חיים באיזון ויודעים, תיכנס משכורת, או זה בסדר גמור. פה מדובר על הלוואה שאין ציור להחזיר אותה, שבן אדם נכנס, אז על זה נאמר, אמרו חז"ל, תעש שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. יש במקום דומה, אומר חז"ל, פשוט נבלה בשוק. אפילו אם אתה רב גדול, והפרנסה היחידה שיש לך זה לפשוט נבלה בשוק, שעל נבלות שהיו מתות בשוק, היו פושטים את האור ומרוויחים כמה פרוטות. זו מלאכה שאפשר להרוויח ממנה, אבל היא מבוזה לגמרי. פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריאות, שזה נחשב למעלה. אז זה הדיבור, תעש שבתך חול, אל תצטרך לבריאות. אז כמדומני רב מנדל מרימינו ומי שהיה, אמר על זה כך. תעש שבתך חול, זה הכוונה היא, תוסיף כמה דקות מחול על השבת. זאת אומרת, אם השבת למשל נכנסת בשבע, אז תכניס אותה בעשרה לשבע, תכבד אותה, כאילו תתרגש לקראת הפגישה. זאת אומרת, תעש שבתך חול, הכוונה היא, תיקח נתח מהחול ותעשה אותו שבת, אז שבתך חול, ואז המעלה הזו שכל כך כיבדת את השבת תגרום לכך שלא תצטרך לבריאות, יהיה לך כזה שפע של פרנסה, כי על השבת נאמר, כי היא מקור הברכה. אז זה הפירוש החסידי לתס שבתך חול, ואת תצטרך לבריאות. לקראת ציון נזכיר גם את רבי שמעון בר יוחאי, ששבוע זה יום שמחתו הגדולה. רבי שמעון אמר, ענן בחביבותא תליא. שמעון אמר שכל היכולת שלו להביא את הגילויים הנפלאים שנאמרו בספר הזוהר, אומר זה רק בזכות שהחבורה שלנו הייתה ביניהם אהבה. ענן זה אנחנו, בחביבותה, זה כוונה היא בחביבות תלויים. כל היכולת שלנו להצליח, חביבותה זה כמו בעברית חביבות, אבל זה הכוונה זה יותר, זה אהבה, זה אחווה, זה הנתינה ההדדית. כל היכולת שלי להביא לכם סודות שקודם לכם לא נשמעו, זה מרבי שמעון. מעניין הדבר, שממש כל עם ישראל מרגיש את העניין של רבי שמעון, ורבים וטובים תמאו על זה. הרי רבי עקיבא זה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, ומעטים באים אליו, היו כל כך הרבה תנאים והמוראים בעם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי הוא אחד מחכמי המשנה. יש במשנה כמה מאות חכמים שמוזכרים, ויש כמה עשרות שאנחנו יודעים על קבריהם. של רבי יהודה הנשיא שקבור בציפורי, או דעה אחרת בבית שערים. רבי מאיר בעל הנס שקבור בטבריה, רבי עקיבא בטבריה. מה היה בו ברבי שמעון, שעם ישראל בכזה אור ביום ההילולה שלו. כתוב שהאור החיים הקדוש היה מגיע להר מירון, היה זוחל על ארבע, אומר אי אפשר לעמוד פה זקוף ברוב הקדושה שבמקום. כי רבי שמעון, תורת הסוד גילתה את נקודת הריפוי של העם, את נקודת הסוד, בשביל להבין את זה יותר טוב, היה אחד מחכמי צפת, שאני זוכר את שמו, קראו לו רבי כך וכך, שהוא כל יום היה מצטער על חורבנה של ירושלים. כדאי לדעת שלהצטער על חורבנה של ירושלים, נאמר על זה דברים גדולים מאוד, על חורבנה הרוחני, על חורבן בית המקדש, כי זו התפילה היחידה שאדם לא מתפלל על עצמו, זה עושים בתיקון חצות. אפשר גם ישר היום, בתיקון חצות, כל המושג הזה שהמקובלים קמים בישון לילה, צריך לדעת שבעם ישראל יש רבים כאלו, מאות, עשרות ומאות, לא יודע אם אלפים, אבל מאות שכל לילה קמים בחצות לילה ולובשים סק ושמים אפר ובוכים על חורבנה הרוחני של ירושלים, על חורבן בית המקדש. זה פלא, כי זה תפילה שהיא רק על העם, היא לא על עניין פרטי. כתוב שכל המצפה לישועתם של ישראל זוכה לרוח הקודש. ואותו אחד, ויש, אנחנו אנשים פשוטים, לא ממש עסוקים בזה. אמנם יש בברכה, בתפילה, בתפילת 18, כל יום ולירושלים עירך ברחמים תשוב. לפעמים שיש מאורעות ככה שקורים מכל מיני ביטחונים, מדינים, אז יוצא לי לדבר עם אבא שלי שיהיה בריא. אז אבא הוא אדם מאוד מאמין. הוא אומר לי ככה בהגה האשכנזית שלו, הבני ברקית. אומר, ירושלים זה שלנו, זה של הקודש ברוך הוא, בירושלים אירחו. כאילו הוא מדגיש את הביטוי שזה, אנחנו רואים כל יום ירושלים אירחה ברחמים תשוב. זה לא לירושלים עירנו. הבנתם את ההגה האשכנזית? אירחו, זה ככה. ירושלים, אירחו ברחמים תושו. ואבא אומר לי, זה ככה באמת באמונה. אנחנו יכולים להתערב, יש בחירות ויש השפעה פוליטית. אבל הוא אומר, תזכור, זה עירו של הקודש ברוך הוא. בכל אופן, זה נחשב למעלה גדולה, הרצון או הכניעה לגלות את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל אנחנו פחות עסוקים בזה. יש יום אחד בשנה שיש ברכה מיוחדת שאומרים אותה פעם בשנה בתשעה באב. בסוף הטקסט שבירושלים עירך ברחמים תשוב, בתשעה באב במנחה, מסיימים את הכתוב, ברוך אתה השם, מנחם ציון ובונה ירושלים. ברכה פעם אחת בשנה. וזה לפי ערכנו, בתשעה באב, שכולם גם כן מפנים זמן לחשוב לחורבן, מברכים את הברכה הזו. אז אותו צדיק צפתי היה יום יום מברך את הברכה הזו, שלא כנהוג, אבל היה מותר לו, כי הוא היה מונח שם בכאב הזה. וביום ל"ג בעומר הוא עלה למירון. והארי הקדוש ראה אותו או שמע אותו מברך את הברכה הזו. אצל רבי שמעון, אמר לו, לא טוב עשית. אמר לו, פעלת לא טוב. כי אצל רבי שמעון, בשמחתו בלג בעומר, לא היה חורבן. זה דיבור מאוד מיוחד, כי עוד נבין מה המשמעויות הטיפוליות שלנו. אומר, אצל רבי שמעון, בית המקדש לא נרחב, ועם ישראל לא גלה מארצו, ולא עברנו טראומות, ולא עברנו פגיעות, ולא נפצענו, אנחנו ברובד מסוים, במימד מסוים, בשלמות הראשונית שלנו כאן ועכשיו. באור של רבי שמעון לא היה חורבן. אני אומר את זה ככה בהתלהבות, כי זה כאילו איזו הבנה פילוסופית, מה הוא בעצם? אבל כן היה חורבן. אבל יש מקום מסוים, תודעה מסוימת של כזה גילוי של אור רוחני שאנחנו מבינים ששום דבר רע לא יתרחש במציאות. אנחנו לא אמורים לחיות בתודעה הזו כל הזמן. לא מצפים, אתם לא אמורים. אבל יש זמן שזה לג בעומר. הזוהר, שזה אור גדול של רבי שמעון. כל תחיית ישראל בעת החדשה, זה מכוחו של רבי שמעון בר יוחאי. כל ההתעוררות, תנועת הציונות, גם שקמה אחרי עלייתם של תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א ותלמידי הרב קוק, זה הכל היה מתוך דברי רבי שמעון בר יוחאי, מתוך דברי הזוהר הקדוש. ואותו חכם יפטר באותו שנה. עכשיו צריך לדעת, סיפורים כאלו אין עניינם להחליש. וכי אני, זה להוציא לעזל אותו חכם, שזה כל כך מרגש לשמוע שאנחנו כל כך עסוקים בעצמנו, הוא יום 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 פלו שנה, אבל זה סיפור של מסר. מסר במובן הזה של לחדד את העניין הזה שאצל רבי שמעון יש מימד, וזה השמחה הגדולה. ואצל רבי שמעון יש שמחה שלמעלה מדרך הטבע. והיו כמה פעמים שהיו אנשים בכל הדורות שרצו לבטל את ההילולה בל"ג בעומר, מכל מיני סיבות. היו אמרו כאלו שאמרו שיש שם הרבה עניינים של חוסר צניעות, והיו כאלו שאמרו שהפכו את זה למנגלים ושתיית ערק וכו'. וכל פעם מי שניסה לבטל את ההילולה, היו לו עניינים לא רצויים בחייו. למה? המקובלים הגדולים אמרו, זה רבי שמעון מזמין אותם לשמחתו. מאיפה אתה מתערב ברשימת המוזמנים? מאיפה התפיצה הזו שאתה אורח רצוי עם ספר הזוהר ביד וזקן ארוך, ואותו אחד שממנגל ושותה ערק עם מכנס קצר ושמח עם בני ביתו, הוא לא אורח של רבי שמעון. כל מי שברדיו של 10 קילומטר סביב הר מירון, עם האוהלים, עם המנגלים, עם השתייה, כולם אורחים של רבי שמעון.
10 קילומטר
ברדיו של 10 קילומטר, משם המחסומים של המשטרה כבר. אבל ההבנה הזאת, שיש מימד שבו לא היה חורבן, ואז מלא גם כל אחד בהבנה, ההשלכות של זה, אם נעמיק בזה עוד, זה לא מספיק מה שנדבר פה, כי אני רוצה כבר להגיד לכם לילה טוב, ולהג שמח, זה אומר אפלה ופלה. וכל ההתחדשות שלנו, על מה השמחה ההילולה הגדולה אצל רבי שמעון, שהוא גילה את ספר הזוהר, שזה כל תורת הסוד, כל תורת הפנימיות שמגלה מימד אחר בקיום שלנו, שמגלה התרחשות אחרת בסיפור שלנו, דרך ספרו, דרך רעיונותיו. וזה באמת, זה פלא איזה שמחה יש במירון, שהתזמורת בחצר הרשב"י מנגנת כמעט 26 שעות של מוזיקה, מלבד... וזה הרכבים שכל הזמן מתחלפים, כל הקלייזרים פשוט מחליפים עמדות אחד עם השני. וריקודים, זה מה זה, זה כאולי משמרות שמתחלפים. מספיק שאתה בקרבת מקום, אתה יכול להידחף, אבל זה לא הנקודה. והיו אפילו מקובלים שאמרו, היו רואים אנשים שבאים עם בקשות ובוכים בקטע של תפילות, אמרו אצל רבי שמעון, אתה רוצה לזכות בישועה? זה דרך השמחה. אפשר לבכות או לבקש, אבל בזמנים אחרים של השנה לא. זה כביכול, אתה בא להתקבל אצל מישהו מיוחד, לא יודע, או איזה מנהל גדול, איזה בוס, איזה שר, ואתה רוצה להשיג את מבוקשך, ואתה מתייעץ עם אלו שמכירים אותו, איך אפשר לקבל את מה פועל עליו? האם תכנונים, האם רעיונות יופים. אז אצל רבי שמעון זה יום שמחתו. זה יום שבו ניתנה לו האפשרות להוריד לעולם את הגילוי. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שבזמנים שיעלה הקושי, נזכר שאצל רבי שמעון לא היה חורבן. זה לא שהוא התכחש לחורבן, הוא גם עבר סיפור מאוד קשה עם הרומאים, אבל היה בו מימד שאפשר להתחבר בזמן ההווה ולזכור, היכולת לרפא שבר אמיתי זה על ידי הבחינה הנסתרת שמעולם לא נשברה.